בליל שבת האחרון אמרתי בבית הכנסת, כתוב במשנה בתחילת ראש השנה שבעצרת נידונים על פירות האילן. אז הפשט הוא שכן, בארבעה פרקים העולם נידון, בראש השנה נידונים על פירות האילן. אז הפשט הוא שכל פירות הקיץ נידונים עליהם בעצרת. אבל יש בספר תולעת יעקב, זה מקובל קדמון שחי בספרד עוד לפני הגירוש, רבי מאיר אבן גבאי, שהוא אומר על דרך הדרשה שהאילן זה האדם, כי האדם עץ השדה. אז בעצרת נידונים על פירות האילן, פירותיו של האדם זה תורה, זה תלמוד תורה. אז יש יום הדין לעניין, כמו ששנת כספים מתחילה בראשון לראשון, לא באחד בתשרי, אז גם שנת תורה היא מתחילה בו' בסיוון ונגמרת, ואדם צריך לתת לעצמו דין וחשבון. זה בעיקר העניין, שהעולם נידון על העמל התורה שלו והקישור שלו לתורה. אז אני רק אומר את זה, יהיה רצון באמת להיות, והתחלנו שנת תורה חדשה, חזרנו וישררנו את המחויבות שלנו למתן תורה בסיני. אז חג מתן תורה הוא פעם בשנה, אבל חג קבלת תורה זה כל יום ויום. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום. מי שזוכר ללמוד תורה הוא חוגג כל ימיו את קבלת התורה. במתן תורה כולם שווים, הקדוש ברוך הוא נתן אותה במדבר, שזה הפקר, זה לא נחלה של אף אחד. הניח והלך, הוריד אותה והסתלק. עכשיו מי ש... איך אומרים? כל הקודם זוכה. מי ש... אתה יכול למלא לכיסים ככל יכולתך ולילקות, וזה כבר תלוי בנו, שנזכה בעזרת השם גם השנה. שובו לכם להולכם לעולה של תורה, אתה אומר, אחרי מתן תורה. בסדר, אמרנו שנדבר על סוגיה א', שהיא הדרך לאמונה, מעמוד י' ג' ועד כף זין היה? כף זין, כן, כי אחר כך כבר ראינו בשבוע שעבר לגבי אנוכי השם אלוהיך, נכון? זה כבר ראינו בשבוע שעבר. טוב, אז לפני שנתחיל על הדרך לאמונה, איך אדם מבסס את עולמו האמוני, אז נדבר קצת על המושג אמונה. הרב שילת מתייחס לזה כאן בשתי הערות. אחת זו הערה 16 בעמוד כף, שנקרא בעמוד כף בראש העמוד, להאמין בלשונו של הרמב״ם פירושו לחשוב לאמיתי, לאמת בלשון ימינו, ולא כפי שרגילים בני אדם להשתמש בלהאמין דווקא לגבי דברים שאי אפשר להוכיח אותם ולדעתם בידיעה ברורה. אני רוצה להאמין שיהיה טוב או משהו כזה, זה נשמע כמשהו חלש מאוד, ובצדק. אני מאמין שהכוונות שלו הן טובות וכיוצא בזה, זה לא רציני, אלא להאמין בלשונו של הרמב״ם. השאלה איפה הרמב״ם כתב להאמין? אז הרב שילת פה מתייחס לאגרות הרמב״ם. דעו רבותיי שאין ראוי לנו להאמין אלא באחד בשלושה דברים. אז הרב שילת אומר, מה זה להאמין? לחשוב לאמיתי, כן, מה שראית בחוש, או מה שאמר לך שכלך, או מה שבא בנבואה, נביא אמר לך וכו', או חכמי ישראל שהם ממשיכי הנביאים. למדנו את האגרת הזו בזמנו. אז כותב כאן הרב שילת בערה 16, השורש של המילה אמת הוא אמן או אמן, א' מ' נ', והמילה אמת היא על משקל כנסת גברת, אז בעצם צריך להיות אמנת, והנון נפלה. ראיה לכך הדגש החזק המשלים אותה, את הנון שנפלה, בהטיות המילה. אמנם במילה אמת אין דגש במם, אבל באמיתות, למה תו בדגש חזק? כי זה אמינתות, הנון נפלה, או אמיתך זה אמינתך, אז אמת זה מלשון נאמנות. נאמן משמעו קיים יציב, אנחנו אומרים בבו כל בוקר, אמת ויציב ונכון וקיים. אז שורש אמן או א' ממנון, א' ממתיו, משמעותו ודאות, ודבר שהוא ודאי הוא קיים ויציב. לשקר אין רגליים, לאמת שהיא נאמנה, מה זה משהו נאמן? משהו שיציב, משהו שלא משתנה, זו הכוונה נאמנות. אז נאמן משמעו קיים יציב שאפשר לסמוך עליו. אמת דהיינו מה שקיים במציאות. כלומר, דבר שאתה אומר אותו, והוא, איך שאתה אומר אותו, כך הוא גם במציאות, שקר זה משהו שהוא לא כפי שהוא במציאות. שינית מהמציאות. אבל אמת זה דבר קיים, דהיינו דבר שהוא קיים במציאות. אז להאמין, הכוונה היא להוכיח אמיתת, ולא לשער, כמו שהיום מבינים, שכך זה, זה העניין של להאמין.
זה בסימן אמת א', בהתחלה ובאמצע ובסוף.
דהיינו שזה יציב, והשקר זה רצוף. כן.
שתי רגליים
ו... כן, בסיס רחב, גם המם וגם התו, זה הכל בסיס רחב, ושין כופרש זה הכל על...
שניהם, גם בתחילה...
כן, נכון. עכשיו... יפה, נכון, יפה. בערה 26 בעמוד כ"ח, עוד פעם הרמב״ם משתמש בלשון להאמין. הפעם מאיפה זה לקוח? תערה 26, מאיפה זה לקוח על להאמין? ספר המצוות, יפה. אז כותב הרב שילת, להאמין פירושו אצל הרמב״ם, כן, להאמין האלוהות, והוא שנאמין שיש שם, שיש במציאות עילה וסיבה, הוא פועל לכל הנמצאות וכו'. להאמין פירושו אצל הרמב״ם לחשוב לאמת, בין שמקור האימות הוא בהוכחה שכלית, אימתת את זה באמצעות ראייה שכלית, או בעדות החושים, ראיתי, או בקבלה מן הנביאים, כנזכר לעיל באיגרת לחכמי מונטפיסלייר, המצוטטת לעיל. שם הרמב״ם מדבר, מי שזוכר, על האסטרולוגיה. הם שאלו אותו על היחס לאסטרולוגיה. אז הרמב״ם אומר שהאדם צריך לאמת, דהיינו להאמין, רק בדבר שהוא שכלו מכריח אותו לכך, או שהוא חושב הוכיחו לו כן, או שקבלה מהנביאים. כל מי שמאמין לדבר אחר, ופתי יאמין לכל דבר. כך כותב שם הרמב״ם. לפי כך אין צורך לשנות את התרגום בספר המצוות מלשון אמונה ללשון ידיעה, כפי שעשה הרב קפח ברוב המקומות במהדורותיו, כי היינו אחי. אז רציתי להרחיב טיפה את הדיבור בעניין. הבאתי לכאן שתי מהדורות של ספר המצוות. המהדורה הראשונה שאפתח בפניכם זה בעצם תרגום רבי שמואל אבן טיבון, שהוא גם מתרגם מורה הנבוכים, הוא חי ממש בזמנו של הרמב״ם. והמהדורה השנייה זה תרגום הערבית של הרב יוסף קפח, שבדורנו, בדור הקודם לנו, תרגם את ספר המצוות מערבית לעברית. אז רבי שמואל אבן טיבון מתרגם, וזה יהיה שווה למה שתראו אצל הרב שילת בעמוד כ"ח, כי הוא משתמש בתרגומו של אבן טיבון. לפי שמואל אבן טיבון, מצוות עשה א' היא הציווי אשר ציוונו להאמין האלוהות, והוא שנאמין שיש שם עילה וסיבה, הוא פועל לכל הנמצאות, והוא אומרו אנוכי השם אלוהיך וכו'. אצל הרב קפח, המצווה הראשונה הוא הציווי שנצטווינו בידיעת האלוהות, לא להאמין, בידיעת האלוהות, והוא שנדע, לא שנאמין, אלא שנדע, שיש שם עילה וסיבה, הוא הפועל את כל הנמצאים, והוא אומרו יתעלה אנוכי השם אלוהיך. בערבית לא כתוב לא להאמין, כן, ידיעה זה שכלית, וגם אמונה זה שכלית, כי להאמין לפי מה שהרב שילת הסביר, זה לא לשער, אני מאמין שכך וכך, על סמך מה אתה מאמין, אין לך שום ראייה. אלא להאמין זה לאמת באמצעות שכל, או באמצעות חוש, או באמצעות נבואה, אבל זה להביא ראייה כלשהי. עכשיו, בערבית לא כתוב לא להאמין ולא לדעת, כתוב, המונח הוא אעתקד בערבית. עכשיו, הרב קפח בכל מקום מתרגם אעתקד ידיעה, כי הוא רוצה לברוח מההבנה שאמונה זה להאמין, זה ככה, למה אתה מאמין? כי ככה כולם מאמינים, כולם אומרים. משהו חפיפי כזה, משהו שטחי. מה? נכון, נכון, לכן הוא מתרגם, אבל יש לרב קפח ראיה חזקה מאוד. הוא אומר, כשהרמב״ם כתב העתקד, אתה יכול לתרגם להאמין, משמעות לאמת, או לדע. אבל בוא נראה איך הרמב״ם כתב בעברית, וזה, הרב קפח וזה היה מאוד עקבי, הוא תמיד אמר, הרמב״ם מתבאר על ידי הרמב״ם, ויתורגם על ידי הרמב״ם, זה במשנה תורה, שהרמב״ם כתב עברית, כותב הרמב״ם על אותה מצוות עשה, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון, זה תרגום של הרמב״ם עצמו לספר המצוות, והוא ממציא כל הנמצא, וידיעת, כן, ואם יעלה על הדעת כך וכך, וידיעת דבר זה מצוות עשה, ולא והאמנת וכו' וכו'. אז לכאורה הצדק עם הרב כפח, מה עוד שלהאמין קצת עלול לבלבל, כי אנשים עלולים להבין שלהאמין הכוונה לשער השערות לא מבוססות. עוד ראיה שרב כפח הביא, שספרו של רבנו סעדיה גאון הנבחר באמונות ובדעות, בערבית אמנת ועתקרדת. אז אמונות זה אמנת זה אמונות, עתקרדת זה דעות. אז יותר מדויק תרגם את זה, וזה גם אבן תיבון עצמו, האבא רבי יהודה אבן תיבון, תרגם אמונות ודעות, דיינו עתקד, שזה ליד אמן, הוא לא פרש כאמונה אלא כדעה. על כל פנים, עכשיו אני שם לב תוך כדי הדיבור שאפשר גם להביא ראיה לגישה של הרב שילת, בגלל שבאיגרת לחכמי מונטסיסלייר, שהיא נכתבה בעברית, כי הרי הם לא ידעו ערבית, הם היו בפרובנס, איך הרמב"ם משתמש בביטוי להאמין, לא כמו במשנה תורה, לדעת, כך שכל מתרגם יכול למצוא לו, נכון, כל מתרגם יכול למצוא לו סימוכין בשימוש של הרמב"ם בעברית, אבל כמו שאמר דן, ובלבד שאם הוא משתמש בשורש להאמין, אז שלא יחשוב שהכוונה היא לשער, לחשוב, לנחש, אלא לאמת, דהיינו לדע. בעצם זה לדע, להוכיח בראיות, זו מצוות האמונה לפי הרמב"ם. שם לא עלולה לבוא טעות, כן, כי זה לא כמו בעברית המודרנית בכלל. נכון, נכון. אז הרב כפח לא רצה שאנשים יטעו בדבר, ולכן הוא אומר, אני מתרגם כמו שהרמב"ם תרגם. בכל אופן, משנה תורה זה מקור יותר מרכזי מאשר האיגרת לחכמי מונטסלייר, מה עוד ששם זה שטר ושוברו בצידו, לא תיתכן טעות, כי הוא אומר, מה נחשבת אמונה? איך אתה מאמת דבר? שכל, חושים או נבואה?
אבל בשני המקרים הרב בעצם הכוונה היא שהאדם בעצמו ולפעול כדי להגיע לאמונה.
בדיוק, נכון.
לפי ש... לא, לא, לא סותרת, אין להם גישה.
לא, לא, זה רק עניין של תרגום. נכון, נכון. לפי הרמב״ם זה לאמת, לדע, להוכיח, לבסס, לא לדקלם, נקרא לזה כך, כן, בדיוק. זה העניין. בסדר, אז זה ככה לגבי המושג אמונה אצל הרמב״ם. מה הכוונה? אבל תוכיח את זה, זה בדיוק העניין. אמונה בהשם, מה שאתה רואה, בסדר, אם ראית את הקדוש ברוך הוא אז אתה פטור מלהוכיח, אבל אם לא אתה צריך להוכיח את זה, אתה צריך להוכיח שזו המציאות, זו המשמעות של להאמין.
עצמו, אם אתה משלם
על סמך מה? סתם אינטואיציה? חוויה. טוב, אז זה נדבר עכשיו. בסדר.
יש המון המון מה,
אוקיי,
אפילו נגדיר אותם רוב שהם מאמינים, לא עצמכם.
בסדר. כן, אז בואו נתחיל לדבר עכשיו על זה. בסדר. לגבי חינוך וכולי, נכון, ראינו את זה בשבוע שעבר, ששלמה, שדוד אומר לשלמה בנו, ואתה בני שלמה, דע את אלוהי אביך ועובדהו. כלומר, זה ככה, אתם גורמים לי קצת להקדים את המאוחר, אבל באמת גם אצל הרמב״ם, שהוא מאוד מדגיש את העניין של הידיעה וידיעת דבר זה מצוות עשה וכו', הידיעה כמו שנראה היום היא לא, החקירה היא לא חקירה חופשית ופתוחה. יש השם בקרבנו עם עין, אנחנו עכשיו מתחילים לבדוק, הכל עומד, איך אומרים, אין פרות קדושות, הכל עומד לדיון. לא, הרמב"ם אומר, מי שפועל כך עובר על ולא תטורו אחרי לבבכם, שזה לא לסתות אחר הרהור עבודה זרה או הרהור כפירה, אלא באמת יש לנו את אלוהי אביך. אלוהי אביך זו המסורת, זה מה שקיבלנו מאבא, מהחכם, מהרב וכו'. אבל מיני ובי הרמב"ם אומר שזה לא פותר אותנו לדעת את אלוהי אבינו. דע את אלוהי אביך, הכוונה, אתה אדם שונה, כל אחד יש לו את השכל שלו, את האופי שלו, את הייחודיות שלו, תבנה לך את העולם, תבסס את העולם, המסורת שקיבלת באופן אינדיבידואלי, תבנה לך את עולמך הפנימי האמוני, וזו מצוות עשה שמתמשכת כל החיים, היא אף פעם לא נפסקת. ועוד מעט נראה את זה, או איך אנחנו אומרים בתפילה, אלוהינו ואלוהי אבותינו. אלוהינו זה החידוש, מה שאני הוספתי, רובד שלא קיבלתי, שהוא אינדיבידואלי, ואני לא בדיוק כמו אבא שלי, וגם הבן שלי לא יהיה בדיוק כמוני, אבל יש רציפות, לא שכל דור ממציא את הגלגל כמו שאומרים, אלא גם אלוהי אבותינו, הנה אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד היה שונה ואפילו מנוגד, זה מידת החסד, זו מידת הדין, יעקב הוא תפארת, הוא אמת, הוא ממצע וכו', אבל כולם ממשיכים אותו קו, כל אחד עם הווריאציה שלו, כל אחד עם הייחודיות שלו. אז עכשיו נראה באמת האם צריך, על מה צריך לבסס את העולם האמוני, והאם וכו' וכו'. כן? נכון. מצוין. נכון. יופי.
אני
אומר אותם, אתה אומר, אני חושב שזה מועד, זה פתיחה, וכל הדרך היא, כמו שאתה נדביר את זה ככה, אני אגיד שיש את המצוות, ואתה כל מה צריך, כאילו, לשכלל את המצוות, ללמוד התורה, כל הזמן, ללמוד. לא, מצוות האמונה היא עוד לפני המצוות. זו המצווה הראשונה. אנוכי השם אלוהיך, רק אתה צודק, שבשבוע שעבר, שבוע שעבר היינו מחלוקת. שריאל קורא את זה בנשימה אחת. אנוכי השם אלוהיך, והראיה, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כלומר, מתן תורה, ההתגלות, האמונה לפי ריהל, היא מה שקורה כאן הרב שילת בניסוח יפה מאוד, ראייה ולא ראייה. דהיינו, זו לא ראייה שכלית, אלא זו ראייה, זו חוויה, לא חוויה פנימית, שיכולה להיות מאוד מאוד סובייקטיבית, אלא חוויה חיצונית. כל עם ישראל כולו ראה את התגלות הקדוש ברוך הוא, בין אם נגיד שזו ראות עין, או מדרגת נבואה וכו'. אז לכן אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זו הדרך לאמונה. ודיברנו על זה כמדומני בשבוע שעבר, אני קצת אולי מערבב, כי למדנו את זה גם פה בחג, פרק שלם בהלכות יסודי התורה, פרק שמיני בהלכות יסודי התורה, שהמסורת הרציפה שקיבלנו מאבותינו היא מנציחה ומנחילה לנו, כי אנחנו, כן, דיברנו על זה, יורם אומר כולנו היינו בהר סיני, אמרתי לו אני מכיר את הממרה הזו, אבל אני לא מבין אותה, אני לא יכול להביא אותה כראיה. היסטורית לא הייתי שם, יכול להיות שהייתי שם רוחנית, סגולית, אבל היסטורית לא חייתי אז, ואף אחד לא מאיתנו. אז לכן צריך את המסורת הרציפה, ובשביל זה יש חג השבועות, וחג פסח, כדי לשמר ולהנציח את האירועים הללו. אבל ריהל באמת קורא את זה בחד המחתה. אנוכי השם אלוהיך, איך? אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הרמב״ם אומר לא, אנוכי השם אלוהיך בראייה ולא בראייה. איך? מתוך התבוננות בעיקר בעולם, תתבונן כי את היוצר, את הצייר, כי לא יראני האדם בחי, לא יראני, הכוונה לא יכול לדעת אותי ולהבין אותי, אבל את דרכי הנהגתי, כן, הודיעני נא דרכך ודעך, רצונך לדעת אותו, דע את דרכיו וניהול עולמו. אז אומר הרמב״ם, תלמד פיזיקה, תלמד ביולוגיה וכו', ותראה את החוכמה העצומה שיש, תלמד מדע, וכך תפתח לך את האמונה, תאמת את מציאות השם. ומי שזוכר במאמר מוסגר, אז אבן עזרא היה ממוצע בין הרמב״ם לריהל, הוא אומר שיש אמונה להמון ויש אמונה ליחידים. אז היחידים זה אנוכי השם אלוהיך, ואם אדם הוא לא ברחי, וזה בסדר גמור, כי לא כולם צריכים להיות כאלה, אז הנה, אשר רציתיך מארץ מצרים, נגליתי אליך, כדי שלא תצטרך לחפש אותי בראייה, אלא יש גם מפגש, שזה ראייה. עכשיו, נדמה לי שכן נכנסנו לזה בשבוע שעבר, אבל אולי לא מספיק, שגם הרמב״ם עצמו, את האמונה במציאות השם, ושוב, אמונה במציאות השם זה לא רק אם הוא קיים או לא קיים, אלא לדעת את חוכמתו, לדעת את חסדו בעולם, דיברנו על זה. הרמב״ם גם מקשר את זה לא רק לאמונה בו, לא רק לידיעתו, אלא גם ואחי הדרך לאהבתו וליראתו. איך אתה מגיע למצוות אהבת השם ויראת השם, שהם המצוות הבאות בתורה, שמצוות עשה ראשונה לדעת אותו או להאמין אותו, ואחר כך באה מצוות יראת השם ומצוות אהבת השם. אז כותב הרמב״ם ביסודי התורה, ואחי הדרך לאהבתו, כן, האל הנכבד והנורא הזה, פרק ראשון ביסודי התורה, לדע את השם. פרק שני, האל הנכבד והנורא הזה, שאתה כבר יודע אותו, מתוך התבוננות בבריאה, בציור, ביצירה, אתה מבין את היוצר, האל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהבו וליראה המנו, שנאמר ואהבת את השם אלוהיך, ונאמר את השם אלוהיך תירא, ואחי הדרך לאהבתו ויראתו. הרי זה רגש, איפה הכפתור שאני לוחץ? אומר הרמב״ם, זה מתחיל בשכל ויורד אחר כך לרגש. בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לדע השם הגדול, כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוהים לאל חי. וכשמחשב בדברים האלו עצמן בגדולת השם כפי שהיא מתגלה בבריאה, מיד הוא נרתע לאחוריו ויראה ויפחד וידע שהוא בריאה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות קדוש ברוך הוא שדעתו היא שלמה, כמו שאמר דוד, כי יראה שמך מה אנוש כתזכרנו. כלומר היראה לפי הרמב״ם כאן זו יראת הרוממות, מה שנקרא, לא יראת העונש. כשאדם מתבונן בגדלות מעשה השם, כשהוא רואה את גדלות מעשה השם, הוא מתמלא באהבה, בהערכה ובהכרת הטוב לקדוש ברוך הוא על העולם המופלא שהוא ברא עבורנו. וכשהוא מתבונן בקטנותו לעומת גדלות השם, הוא מתמלא ביראה. הוא רואה את הפער האדיר שבינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה אהבה ויראה.
אם אנחנו לומדים אמונה?
מה?
אם אנחנו לומדים אמונה לפי הרמב״ם?
מה זה אנחנו? מתי?
זאת אומרת, אמונה זה לא לעשות מצוות, אולי כאילו בהגדרה, קודם כל, האמונה זה כאילו מה שקראנו.
האמונה זה להתבונן במציאות, במציאות.
כן. לא על פסים של עכשיו תעשה
פסים. ודאי שלא. המצוות זה כבר משהו אחר. המצוות נובעות מהאמונה. המצוות גם מגבות האמונה, כי אמונה צריכה לבוא לידי ביטוי. אם אתה באמת מאמין, אז גם תיישם, אז גם תעשה. אבל זה כבר הביטוי לאמונה, זה לא האמונה. מצוות האמונה היא קודמת. יש לא יש להם איסור לעבוד עבודה זרה. יש, איך אומרים, יקבל על עצמו עול מלכות שמיים תחילה, זה שמע ישראל, אחר כך יקבל עליו עול מצוות, זה והיה עם שמוע, זה כבר פרשה שנייה, יקבל עליו עול מצוות. אז יוצא שלפי הרמב״ם ידיעת השם ואהבתו ויראתו זה בעיקר על ידי התבוננות ומעשיו. דרך אגב, זה לא חייב להיות רק פיזיקה וביולוגיה, גם כשאדם לומד היסטוריה והוא רואה את השגחת השם וכו' וכו', זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, הוא גם יכול לראות את יד השם. וגם כשאדם לומד תורה הוא יכול לראות את החוכמה העצומה שגלומה בתורה, וכן על זו הדרך. בכל מקום ומקום אדם יכול ללמוד פסיכולוגיה, ומתוך התבוננות בנפש האדם הוא רואה איזו גדלות, ואיך רואים כאן את טביעות אצבעותיו של הקדוש ברוך הוא
וכו'.
אמונה זה דבר מאוד מאוד כללי, יש הרבה גישות איך ללמוד אמונה, לאו דווקא ככה. הרמב״ם אומר לקיים את מצוות אנוכי השם אלוהיך, הכוזרי מדבר על עצם ההתגלות, דהיינו יותר לחזק את הבנת המסורת והרציפות ומעמד הר סיני וכו'. אבל נדמה לי שאמרנו את זה בשבוע שעבר, שגם הרמב״ם מעבר למציאות השם ואהבתו ויראתו, איך הוא יוכיח את תורה משמיים? תורה משמיים זה לא דבר שאפשר להוכיח על ידי לימוד פיזיקה. לימוד פיזיקה לכל היותר יאמר לך שיש אלוה שברא את העולם ומנהל אותו. בתורה משמיים הרמב״ם כבר יצטרך את אשר הוצאתיך מארץ מצרים, וזה מפורש גם ביסודי התורה וגם באיגרת תימן שהרמב״ם כותב, כנדמה לי שמובאת פה הציטטה, נכון, שגדלו עליה את ביניכם, איזה עמוד זה. כלומר הרמב״ם בסופו של דבר גם כן יצטרך, כן, בעמוד כף דלת כותב הרמב״ם ליהודי תימן, כשהוא רוצה לבסס את אמונתם בתורה משמיים, דהיינו ביהדות לעומת תורה מזויפת שהיא מעשה ידי אדם, שהיא חיקוי זול, שזו האסלאם. כותב הרמב״ם בעמוד כף דלת, זה איגרת תימן, וזכרו מעמד הר סיני אשר ציוונו השם לזוכרו תמיד, ויזהירנו משוכחו, וציוונו להודיע אותו לבנינו עד שיגדלו על ידיעתו. והוא אומרו יתעלה, רק ישמר לך ושמור נפשך, מאוד קריטי, ישמר לך ושמור נפשך, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך, מה? יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב. וראוי לכם אחינו שתגדלו ביניכם על דימוי המראה הגדול להוא, ותספרו בכל קיבוץ גדולתו וכבודו, שהוא כותב הדת, מתן תורה, מעמד הר סיני, הוא כותב הדת והטענה המביאה לאמת.
השם זה אינדיבידואלי.
איך?
השם זה היה בגלל המציאות שנוצרה. זה לא, אני לא יודע אם הרמב"ם היה אומר את הדברים האלה.
אני שומע מה שאתה אומר, אבל בשעת מבחן, כשאתה צריך, איך אומרים, את התרופה הכי טובה שיש, לבסס את האמונה בתורה משמיים, כי גם המוסלמים גם מאמינים במציאות השם, על זה אין ויכוח. השאלה, איזו תורה היא משמיים? אז אומר הרמב״ם, איך תבסס את הדבר? על פי האמונה, תודה, במעמד הר סיני. עכשיו, כדי לענות לך שלום, נקרא גם את הקטע הבא, שבמה האמינו ישראל במשה, במעמד הר סיני. וזה בלכות יסודי התורה. שעינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו, או מי דבר אליו, ואנו שומעים, משה, משה, לך אמור להם כך וכך, וכן הוא אומר, פנים בפנים דיבר השם עמכם. זו ראיה או ראייה? מה? זו ראייה. אז רואים שגם הרמב״ם נצרח בדיוק, זה פקט, זה עובדה היסטורית שקרתה, ושהמסורת משמרת אותה. אז רואים שהרמב״ם, כדי להוכיח תורה משמיים, גם כן נצרח. רק הכוזרי בונה על זה את הכל מההתחלה ועד הסוף, והרמב״ם את מציאות השם הוא אומר, נכון שיש לך את אלוהי אביך, אבל דע אותו, תפתח, תפנים. זה לא רק להוכיח, זה לא רק להשיב לאפיקורוס, אלא תעמיק את הידיעה שלך. כן, הרמב״ם כותב בסוף ספר המדע, ועל פי הדעה אינו אוהב את השם. הרי הרמב״ם ספר ראשון, ספר המדע, דיינו אמונות ודעות יסודיות של היהודי. ספר שני, ספר אהבה. ומה מתבטאת אהבת השם? אהבת השם מתבטאת בתקשורת איתו. תפילה, קריאת שמה, ציצית, תפילין, ברכות, מאה ברכות, זה אהבה. תגיד תודה, בבקשה, וכולי, סליחה, זו אהבה. כל הזמן אס-אמסים, וואטסאפים, זו אהבה. כן, אבל עם הקדוש ברוך הוא, תקשורת עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן. אז באמת ראיתי פעם שהרב טל התייחס לזה יפה, הוא אמר כנגד באמת, הוא אומר, אנחנו הרבה כאילו מתרעמים מזה שאנשים היום מאוד מפוזרים עם הפולשניות הזו של הרשתות החברתיות לחיים שלנו. אתה לא יכול לשבת, לא אישה עם בעלה ולא אבא עם בנו, ולא אתה יושב עם אנשים בחתונה, באירוע, תתתתתת. מישהו אמר לי, הוא נסע למפגש משפחתי, הוא אומר, אני לא מפעם בא, אני לא בא, כל הבנות דוד, הילדים שלי באו הבית, אמרו, בשביל מה אנחנו באים, כולם יושבים, לא איתנו בכלל, מתקשרים עם כל העולם, חוץ ממי שלי אדם. אז הפולשנות הזו, אז כולנו מאוד מתרעמים על זה. אז שמעתי פעם מהרב טל, שהוא אמר, ממה זה נובע, ממה זה, הוא אומר, אדם צמא לתקשורת, אדם צמא לקשר, הוא מרגיש בודד, וככל שהוא יעבה את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, שהוואטסאפים שלו והאס-אמסים שלו והמיילים שלו יהיו כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא, והרמב״ם כותב שמאה ברכות וכו' וכו' זה רק קריאת כיוון, שאדם כל הזמן ישוחח עם הקדוש ברוך הוא. גם החפץ חיים דיבר על זה, שעיקר התפילה זה בתפילה האישית, שאדם מנהל עם הקדוש ברוך הוא על כל דבר הכי קטן שקורה לו בחיים. אז ככל שאדם יהיה מקושר יותר ברשת הזו, שהיא לא חברתית, היא אינדיבידואלית מאוד, הוא יצטרך פחות, ככל שיהיה לו קווי אורך יותר, קו תקשורת לאורך, הוא יצטרך פחות את הקווי רוחב, פחות להרגיש, כן, אני מקושר, משמע אני קיים, אלא אני מקושר, משמע אני קיים. אז זה ספר אהבה. מה?
זה
ספר
זה שאם הנוער דורס את התקשורת והילדים,
נכון? זה נובע מחסר, זה מה שהוא אומר, זה נובע מרעב אמיתי. ודאי, הקשר לקדוש ברוך הוא הוא דרך הקשר להורים, זה ברור. דע את אלוהי אביך ועובדהו.
גם שאלת הקדמות, הרבה מתחת למסורת.
נכון, בשאלת הקדמות, כי הרמב״ם בשאלת הקדמות, החידוש מול הקדמות, האם העולם נברא ומחודש או קדמון, הרמב״ם טוען שמבחינה לוגית, חקירתית, תקו, אין ראיה ניתחת לכאן ולכאן, ולכן המסורת, אנחנו נזקקים למסורת והיא זו שמכריעה. דרך אגב, היום הגישה המדעית היא לא ככה. היום הגישה המדעית היא בוא נאמר, אני לא יודע אם להגיד שהעולם הוא נברא או מחודש, אלא היום המדע חוקר את החומר אחרי היותו. היום המדע מבין את מגבלותיו. המדען אומר לך, אני חוקר את החומר. אני לא חוקר את השאלה איך נוצר החומר, כי זה לא שאלה מדעית. יש לי אמונה בזה, אני או אתאיסט או מאמין, אבל זה כבר לא קשור להיותי מדען, זה כבר בחירה, זה כבר אמונתי, השקפתי, זה לא שאלה מדעית. אז בכל אופן היום המדע היום מבין שהשאלה הזו היא אולי שאלה פילוסופית, אם העולם מחודש או קדמון, אבל היא לא שאלה מדעית, וודאי וודאי שהעולם הוא לא קדמון כפי שהוא לעינינו, אלא היה היום התפיסה המדעית העדכנית היא של איזה מפץ גדול, של איזה התחלה ממשהו מאוד מאוד מרוכז שכל הזמן הולך ומתפשט וכו'. אז העולם ודאי לא קדמון כפי שהוא, כמו שאריסטו הבין שתמונת המצב הזו, כן, כמו בתחילת קהלת שם, מה שהיה הוא שיהיה ואין כל חדש תחת השמש, זה ודאי לא התפיסה המדעית היום. אבל אתה צודק שגם הרמב״ם נזקק למסורת כדי להכריע בשאלות שהראיה לא יכולה לשחק שם תפקיד. הוא מתייחס אליה, הוא רק... הוא מתייחס אליה, בהחלט כן, אבל מיד נגיע לזה. רק מה שרציתי לומר, שאז יש את ספר המדע ויש את ספר האהבה, שזה כבר הביטוי המעשי של הידיעת השם. כותב הרמב״ם ככה, הרמב״ם הוא אלוף העריכה והדידקטיקה בסוף הלכות תשובה, בסוף ספר המדע, הוא כבר רוצה להתרים לנו את ספר האהבה, אז הוא אומר, אינו אוהב את השם, אלא, כן, סוף הלכות תשובה עוסקים בעבודת השם מאהבה, כבר עובר לערך אחר. אז הוא אומר, אינו אוהב את השם, אלא בדעה שידעהו, ועל פי הדעה תהיה האהבה, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. גם איש ואישה שהם מכירים, בדרך כלל זה לא אהבה ממבט ראשון, המפץ הגדול, אלא בהתחלה יודעים, מבררים, מה את אומרת, איך את רוצה לנהל את הבית, מה את אוהבת לאכול בארוחת בוקר, איפה הילדים התחנכו, בהתחלה מה ההורים שלך עושים, הם יותר ככה יודעים, לומדים זה את זו, ולאט לאט מהשכל זה מחלחל אל הרגש, על פי הדעה תהיה האהבה, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. אז איך הגעתי לזה? מה? כן, אבל למה הבאתי זה באיזה הקשר? כבר לא לגמרי זוכר. אנחנו גולשים מעניין לעניין באותו עניין. על כל פנים, אז דן שואל, אם הרמב״ם מודה בראייה, אז אחרי שהקדוש ברוך הוא התגלה לעינינו, למה אני צריך להוכיח את מציאותו על ידי הפיזיקה וכו' וכו'? אז אני אענה על זה אולי על ידי שנקרא כמה הלכות בהלכות יסודי התורה שמדברות דווקא על האדם ולא על השם.
זה לא
הוכחה עוסקת
שהוא הביא פה את העניין של הראייה, הוא הביא פה את העניין של הראייה בשביל לשלול את הניסים ואת הרצות, להגיד שאנשים לא יראו איזה נס וילמדו מזה.
אבל להוכיח את מה? מה הוא רוצה להוכיח? מה עומד פה על הפרק? מה השאלה? כן, 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 על זה, על זה, אני שואל, על מה?
יש עניין של ראייה,
ולא של מופתים, אבל את מה להוכיח באמצעות ראייה?
זה לא משהו לדורות,
זה משהו לדורות, זה יסודי התורה, זה לא איגרת תימן, זה יסודי התורה, לכן קראתי גם את המקור השני. אבל מה הוא רוצה להוכיח? מה עומד פה על הפרק? מה? תורה משמיים. תורה משמיים זה מה שעומד על הפרק. הראיה לתורה משמיים זה לא בפיזיקה. פיזיקה אומרת לכל היותר שיש אלוה, שהוא ברא והוא מנהל את העולם. אבל שהוא נתן תורה, מה זה קשור לפיזיקה? זה צריך להוכיח על ידי ראייה, על ידי התגלות במתן תורה. עכשיו לגבי שאלתך דן, אורחתו אלונו אלוהינו מלך מלכים שהכל יום דברו. הרמב״ם כותב כך, שהוא מדבר על האדם. מי זה האדם? נפש כל בשר היא צורתו שנתן לו האל. צורה זה הגדרה בלשון ימי הביניים. הנפש היא מגדירה את האדם, הנפש האנושית. לא, סליחה, נפש כל בשר זה, זה גם יש לפרה ולכבשה, זה מבדיל אותם מהצומח ומהדומים. נפש כל בשר היא צורתו שנתן לו האל, מה שמגדיר את החי לעומת הצומח והדומם זה נקרא נפש. והדעת היתרה, מותר האדם מן הבהמה, המצויה בנפשו של אדם, היא צורת האדם השלם בדעתו. מה שמבדיל את האדם מהכבש זה הדעת היתרה שיש בו. ועל צורה זו, על הדעת היתרה, צורה זו הגדרה, נאמר בתורה, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מה זה בצלמנו כדמותנו? הרי לקדוש ברוך הוא אין תבנית פיזית. אומר הרמב״ם, מה זה בצלמנו כדמותנו? כלומר, אבל זה גם הקדוש ברוך הוא, בצלמנו, אבל גם למלאך אין צלם ודמות, אז לא פתרת את הבעיה. מה זה בצלמנו כדמותנו? אומר הרמב״ם, כלומר שתהיה לו לאדם צורה, דיינו הגדרה, נפש, זה מה שמגדיר אותו כאדם, היודעת ומשגת הדעות שאין להם גולם. דיינו, זה שהאדם מסוגל לתפוס דברים מופשטים כמו מלאך וכמו השם, זה בצלמנו כדמותנו, שהוא מסוגל לתפוס שיש דברים שהם לא חומריים, מלאכים ומציאות השם, מה שבעלי חיים לא מבינים, עד שידמה להם, הוא גם דומה להם על ידי זה שהוא מבין אותם ויודע אותם. ואינו אומר בצלמנו כדמותנו על צורה זו הניכרת לעיניים, שהוא הפה והחותם והלסתות ושאר רושם הגוף, שזו תואר שמה, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. לא כתוב נעשה אדם בתארנו ולא בתבניתנו ולא אלא בצלמנו כדמותנו, שזה צורה, זה לא חומר, דיינו צורה, הגדרה רוחנית. וכותב הרמב״ם, הוא עוד מעריך פה, אבל בכל אופן לגבי הישארות הנפש, מה זה הישארות הנפש? אין צורת הנפש הזאת מחוברת מן היסודות, היא לא חומרית כדי שתיפרד להם, היא לא מתה במות הגוף, ואינה מכוח הנשמה. הנשמה אצל הרמב״ם זה החיות של הגוף, הנשימה, לא מה שאנחנו קוראים נשמה, בדיוק הפוך. ואינה מכוח הנשמה עד שתהיה צריכה לנשמה כמו שהנשמה צריכה לגוף, אלא מעט השם מן השמיים היא. לפיכך כשיפרד הגולם שהוא מחובר מן היסודות, הגוף מתפרק כי הוא מחובר מהיסודות והוא חוזר אליהם, ותובד הנשמה, דהיינו כוח החיות שבגוף, הנשימה, מפני שאינה מצויה אלא עם הגוף וצריכה לגוף בכל מעשיה, לא תיקרא את הצורה הזאת, לפי שאינה צריכה לנשמה במעשיה, אלא יודעת ומשגת הדעות הפרודות מן הגלמים, את מלאכי השרת, ויודעת בורא הכל, ועומדת לעולם ולעולמי עולמים, הוא שאמר שלמה בחוכמתו, וישוב ועפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. בקיצור, התשובה דן היא, שהרמב״ם אומר, הגדרת האדם, צלם אלוהים שבאדם, זה האדם היודע את בוראו. זה הגדרת האדם. ולכן אדם מחויב לדעת את השם, גם אם הוא נפגש עם הקדוש ברוך הוא, לא רק במשמעות של להוכיח, גם, אלא לבסס, לעבוד, זה כל האדם. אם את זה האדם לא עושה, אז מה ההבדל בינו לבין הבהמה?
אבל הוא דעת לבד.
מה זה?
הוא אמר רק דעת, ולא לדעת את השם במלאכים ותלמיתו.
דעת של מה?
הדעת, כאילו אומרים של האדם, מה ההבדל בין אדם לסוד?
שהוא יודע לעשות כסף? לא, אומר הרמב״ם זה לא מספיק.
יש לו את המחשבה,
זה לא
יפה,
בחירה,
יפה, תסוס, אין לו, הוא לא רק טבע,
אבל הבחירה, מה זה הבחירה? הבחירה זה לא אם לאכול לחם שחור או לחם לבן, זה גם חשוב, אבל זה לא זו הבחירה. הבחירה זה לדעת את השם, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, לדעת את השם זה גם להיות במודעות של חובתי לקדוש ברוך הוא ולבחור בהתאם. אבל ככל שאני ידע את השם יותר, אני גם אחיה יותר במודעות הזו.
אני מתווך עם הריאל, כי אני יכול להגיד כאילו, גם גוי הוא בן אדם, הוא שונה מזה, ואפשר להגיד שריאל הוא אולי לוקח עוד מגמה אחת, כאילו עוד, עוד, עוד מעלה אחת, אבל בסופו של אדם, אדם הוא לא יודע את השפט.
גם גוי שרוצה להיות חסיד אומות העולם, ורוצה להיות באמת בן אדם, ולא בהמה מהלכת על שתיים, טוב לו ונאה לו שידע את השם, והוא יכול גם להגיע להיות נביא. הוא גם יכול להיות נביא.
הוא גם בן אדם.
בסדר. יכול להיות שהוא לא חייב, אבל הוא מפספס את העיקר. הוא באמת מפספס את העיקר. נכון? להיות אדם, להיות אדם זה להיות יודע השם. אז אומר הרמב"ם, ממילא זה הדבר שמגדיר אותך כאדם. זה... כי הרמב"ם כותב במורה שכל מה שמשותף לאדם ולבעלי החיים זה לא תכלית האדם. שרידות נניח. שרידות. גם בעל החיים הוא משקיע הרבה באכילה, בשתייה. אז האדם עושה את זה בצורה יותר מתוחכמת. בסדר, הוא לא רק אוכל ושוטה, הוא גם דואג שלו בשוויץ מיליארד דולר באיזה חשבון חסוי. אבל זה עדיין משהו בהמי. זה סך הכל שרידות. זה הקיום החומרני של האדם, ולכן זה לא ייתכן שזאת תכלית האדם. תכלית האדם צריכה להיות במה שהאדם עושה מכוח היותו אדם, מה שבעל חיים לא יכול לעשות, גם לא בדומה לזה. אז מילה, אין שאלה למה האדם צריך לדעת את השם, כי זה כל האדם, ידיעת השם. וידיעת האדם האינדיבידואלי, לא מה שאמרו לך, מה שאמרו לך זה טוב בתור נקודת מוצא, אבל זה לא סוף פסוק, הפוך, משם אתה מתחיל. ממה שקיבלת מאבותיך, משם אתה רק מתחיל את ידיעת השם האישית שלך. כמו שפרצופיהם אינם שווים, אינם שווים, גם דעותיהם אינם שוות, וגם ידיעת השם, כל אחד צריך לכתוב לו זה ספר, תולדות אדם, צריך לכתוב את זה על יריעות נפשו. הוא מצווה שלא לעבוד עבודה זרה, והוא מצווה על ברכת השם, זה אומר שהוא כן מצווה על רמה נמוכה יחסית של ידיעת השם. זה לא אומר שהוא לא יכול להיות נביא, אבל לא מחייבים אותו. וגם את היהודים, כמו שכבר לא נספיק היום, אבל מי שראה את המשל במורה הנבוכים לגבי המיקום של האזרחים לעומת ארמון המלך, אז גם בעם ישראל יש אזרחים שנמצאים שגבם לארמון, יש כאלה שמגמת פניהם לארמון, יש כאלה שכבר בחצר, ויש כאלה שעם המלך במסיבו, וזה לגיטימי. זה לגיטימי, כי התורה היא ניתנה לעם שלם.
במעמד הסקנה, אבל אם הראייה היא גם ראייה, לנו זה כבר לא יהיה ראייה אף פעם, כמו שהרב אמר. אז מבחינתנו זה יכול להיות רק ראייה. למה הרמב"ם שולח את
זה? זה לא ראייה שכלית. זה לא ראייה שכלית.
למה לומר?
ראייה.
בעדות הורגים אדם על פי שני
אמת. זה לא ראייה שכלית. עדות זה לא משהו לוגי. מי אמר שהם לא משקרים? עדות זה...
אבל גם במתמטיקה יש... גם לסכם זה הרמב"ם
אומר שיש גבולות. נכון.
יש גבולות גם לעדות וגם לסכם.
בסדר. אבל זה לא ראייה.
אמת אמפירית זה אף פעם לא יהיה.
לא משנה, אבל זה לא ראייה. אל תקרא לזה ראייה. זה שיש גבולות לראייה וגבולות לראייה, אני מסכים איתך, אבל אל תערבב בין התחומים.
למה הרמב"ם שולח
ראייה זה, אולי יעזור לך, ראייה זה ראייה לוגית, נקרא לזה כך. ראייה זה ראייה לוגית, ראייה זו חוויה קיומית.
כן, אבל אנחנו לא עברנו את החוויה.
נכון.
בשביל לומר, כשהם עברו את החוויה הקיומית,
כן.
אנחנו צריכים...
ראייה.
בשביל ראייה,
נכון, 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 אני מסכים, אבל זה לא ראייה לוגית, זה מסורת. מסורת זה דבר מאוד מכובד, מאוד. אם היא מסורת אמינה ורציפה, צריך גם לראות איך, שזה לא היה פה טלפון שבור, שזה לא בנוי על מסרן אחד, אלא... על הרבה מסרנים שמוסרים לי את אותו המסר, יש איזה כמה כללים, אבל זה לא ראייה לוגית, זה לא ראייה אינטלקטואלית, זה בעצם ראייה עובדתית. זה משמר, אני הייתי שם, ואני יוכיח לך שלא היית שם, שבאמת הייתי שם, אבל זה לא ראייה לוגית.
אבל כאילו... זה שתי טיפור במכה, אדם מרוויח גם את, לא רק את, מרוויח את אלוהי ישראל, ומרוויח גם את התורה, ביחד עם ה...
בסדר, אבל
הוא... לגוי, לשלוח אותו לחקור בעולם, לגלות שיש השם, בסדר, זה הגיע, כמו שהרב אמר,
נכון, נכון,
אבל יהודי זה לא מספיק,
נכון,
אז יהודי לכאורה, תשלח אותו למעמד הר סיני, אז תשלח אותו למעמד הר
סיני, נכון, אבל אם תשלח אותו למעמד הר סיני, אז הוא הפסיד את הגילוי שבטבע שגם יהודי הוא בן אדם. שנייה, אחרי זה הרמב"ם מסכים שאחרי זה. הרמב"ם מסכים שהמסורת קודמת ל... אמרתי, דע את אלוהי אביך. קודם כל אלוהי אביך, גם הוא שהולך לאוניברסיטה, אומר פעמיים ביום, אני אשם אלוהיכם, שרוציתי אתכם מארץ מצרים. אבל קודם כל, גם יהודי הוא אדם, ואם הקדוש ברוך הוא נגלה לנו כבני אדם, לא פחות מאשר במתן תורה, הוא נגלה לנו גם ב... מבשרי יחזה אלוה, כמו שאומר איוב, תסתכל על התאים, על ה-DNA, ותראה את השם, וגם כי יראה שמך מעשה צבאותיך, וגם השמיים מספרים כבוד אל, זה לא באוניברסיטה, זה כל זה בתהילים, זה באיוב, זה בתנך, כי אנחנו גם בני אדם, והקדוש ברוך הוא שם אותנו כאן כדי שנתבונן בו, ונדע על מעשיו, אבל עוד יותר מזה, חסר, בדבריך חסר מאוד, האינדיבידואליות, הצלם אלוהים שבי, הבניין האמונה שבי, אם זה דבר ששווה לכל נפש, אפשר להעביר אותו בשיעור אחד, אז אתה מפסיד פה הרבה עומק אישי, זה דבר שטרחת עליו, שהתבוננת בו, שהוכחת אותו, שאמרת זה מקובל עליי וכו', זה הופך להיות חלק ממך, זה צלם אלוהים שבך, שזה צלם אלוהים שווה ידיעת השם, ואילו שיעור על מתן תורה וזה וזה, זה... כל השומעים יוצאים אותו דבר בעצם, זה לא מצליח מהם מאמץ, לא מצליח מהם לימוד עצמי והתבוננות.
גם להסתכל בבריאה אפשר להגיד
שזה לא, לא
אדם רואה,
לא רק רואה, זה להבין, זה ללמוד, זה הרבה יותר קשה. והראיה, כמה אנשים עושים את זה? מעניין מישהו? המערכת פועלת, מה אכפת לו? מה?
שנו שאתה נותן למה שאתה רואה.
נכון.
כי אותו רופא רואה את הלב פועם, ואותו רופא רואה את הלב פועם, רופא אחד יגיד אוקיי.
נכון.
זה לחתם זה זה, והשני אמר.
נכון, אתה צודק, נכון, זה יכול להיות השאיר, נכון? בסדר, לכן חשוב שזה, לכן חשוב שהמסורת תקדם לזה, שזה יהיה במשקפיים אמוניות.
זה עדיין לא מסורת מה שזה אומר.
שמה?
אם היו יכולים היום, נגיד, נדיע, ללכת ולחפור דעתם, אנחנו לא מלידר סיני, ולמצוא שם מטרידים, כל העניינים, ולא נאמר עכשיו, יבואו ואומרו, הנה חברים, פה היו בני ישראל, פה הם חנו, פה היה...
זה עוד לא אומר שהם קיבלו תורה.
ואז כן, ואז אתה אומר, אוקיי, החוויה של אנוכי השם אלוהיך, אני יכול להתחבר אליה, אני יכול להבין אותה, אני יכול להחוש אותה.
לא, לדעתי זה לא ייתן לך הרבה, לא משנה, אבל... כי זה לא אומר שהם קיבלו תורה, זה אומר שהם היו שם.
מבחינת נקודת היציאה.
נו, בסדר, כן. מה זה, איזה אירוע? שהם היו שם. אבל מה היה שם, אני לא יודע. האם השם נגלה שם או לא, זה עוד לא תוכל להוכיח. זה ארכיאולוגיה, לא תוכל להוכיח. בסדר, וכמו ששמעתי פעם מהרב יעקב רוז'ה, הוא היה אז ראש בצהל, אחרי על חברה קדישה וכו', אז הוא אומר שפעם היה סיפור גדול על מישהו שאשתו הייתה בקומה, ובמקרה כזה שהרופאים אמרו שאין סיכוי שהיא תקום וכו' וכו', אז יש את חרם לרבנו גרשום, הוא לא יכול להתחתן. אז אם 100 רבנים או 200 רבנים חותמים על היתר, אז הוא יכול להתחתן למרות שהוא לא יכול לגרש אותה, כי היא לא בת דעת כדי לקבל גט. אז התהלך סיפור שקיבל כזה היתר אותו יהודי, ואז כשהבן שלו מהאישה הראשונה הגיע לבר מצווה, אחרי כמה שנים שהוא קורא להתחתן עם אישה שנייה, אז פתאום אשתו הראשונה קמה. בבר מצווה היא קמה, לקראת הבר מצווה, ואז היה ברוך גדול, היה סיפור, פתאום הוא עם שתי נשים. שמתפקדות, שתי נשים וכו'. אז הרב רוז'ה אומר, אמרתי לעצמי, אני חייב לבדוק את הנושא הזה. הוא אומר, בדקתי את הסיפור, מוריי ורבותיי, הסיפור הזה אמיתי. לאיש הזה הייתה אישה, היא הייתה בקומה, הוא קיבל היתר מהרבנים לשאת אישה נוספת, ולבן היה בר מצווה. רק פרט אחד לא נכון, האישה לא התעוררה, הראשונה לא התעוררה. כל הסיפור אמיתי. אתה יכול להגיד שהם היו ליד הר סיני, אתה יכול להגיד שהם דמיינו שהם קיבלו תורה. פה אתה צריך את את המסורת. ועוד ראיות כדי לדעת מה היה שם. פה ארכיאולוגיה לא תעזור לך, אבל לא משנה, עכשיו תמשיך.
לא, אז אני אומר שמתוך החוויה הזאת של הראייה של הראייה,
כן, המסורת, אתה מתכוון
המסורת,
כן,
פה אתה יכול לעשות את החקירה העצמית שלך, המוטיבציה, תתעורר משם.
באיזה כיוונים החקירה העצמית שלך?
החקירה העצמית שלי את האלוהות,
מה, בבריאה וכו'. בבריאה וכו'. כן, אני מסכים לגמרי. זה מה שאמרתי לדעת, אני מסכים. אנחנו לא באים, כמו שאני חוזר ואומר, וחשוב להדגיש את זה, אנחנו לא אומרים, היום נדון, יש השם בקרבנו עם עין. זה לא חקירה פתוחה, יש לנו מסורת, שאנחנו צריכים גם אותה להבין, לגבות, להסביר, וכו' וכו', בכיוון של הכוזרי, בכיוון של הרמב״ם, באיגרת תימן ובלכות יסודי התורה, קודם כל כדי להוכיח תורה משמיים, שנית כדי שלא, וזה כבר רס"ג כותב, רס"ג כותב שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, וזה שהוא התגלה לנו כדי שלא כולנו נצטרך להיות כמו אברהם אבינו, דיברנו על זה בשבוע שעבר, שלקח לו מגיל 3 עד גיל 40, ולא כל אחד מאיתנו אברהם אבינו, היינו יכולים להגיע גם לגיל 400, גם רמב"ם כותב את זה במורה, היה כתוב, ועדיין להתלבט בשאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים, תלוי אם יבקיע שער במשחק האחרון, וזה שזו ראיה עמוקה מאוד, שצועקים יש אלוהים וכו'. אז אומר הרמב"ם, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד והתגלה לנו, נתן לנו מראש את כל המסקנות, כל המסקנות הנכונות בידינו, עכשיו תעשה את הדרך אחורה ולא קדימה, כדי לבסס את זה, כדי להבין את זה יותר טוב, שתוכל להוכיח את זה גם לאחרים וגם לעצמך. זה לא פותר אותך מהעמל האישי, כי זה כל האדם לפי הרמב״ם, אבל באמת אתה כבר על קרקע מוצקה, אתה לא צריך להתחיל את כל שאלות היסוד. בוא נאמר ככה, השכל אצל הרמב״ם מגויס להוכחת המסורת, והוא לא אוטונומי, כי גם לשכל יש מגבלות והוא גם יכול לטעות. זה ה...
אני רוצה קצת להפוך למה שהאדם נותק. אם היה בא גוי,
כן,
אני הייתי אומר קודם כל בעצם שיהיה כמו אברהם אבינו,
למה? כן, אבל אתה רוצה לעזור לו. ואם היה בא לך יהודי, ואם לא בא גוי ובא יהודי, אם יבוא יהודי,
אז הרמב"ם שולח אותו עכשיו לא להיות
מה? לאיפה הוא שולח אותו?
הרמב"ם שולח את היהודי להיות כמו אברהם.
לא, אני לא מסכים, אני לא חושב, אני לא חושב. נכון?
לא,
לא, כל החקירות הם לא תנאי, הם אחרי, הם לא לפני, הם לא תנאי, לא מסכים. הרמב"ם לא היה שולח אותו לאוניברסיטה.
גם בגלל אברהם בא לבירה, אז היה לו סוג של מעמד הר סיני פרטי.
נכון.
מאז בולה צריך לחזור אחורה.
לא, אז זה לא לחזור אחורה, זה הכוזרי. כוזרי אומר, אחרי שנגלה לבעל הבירה, זה ייתר את החקירה השכלית. הרמב"ם אומר לו, זה עוד נדבך, אבל זה בכלל לא מייתר. כי זה גם חקירה השכלית, כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו גם בטבע, כמו במעמד הר סיני, וגם בהיסטוריה. יש הרבה דרכי גילוי של הקדוש ברוך הוא. לא רק, גם למצוות ידיעה. יש ידיעה ויש ידיעה. ידיעה זה חוויה. ככל שאתה מבין, על פי הדעת, הנה, זו נזכרתי, על פי הדעת תהיה אהבה, כלומר זה ידיעה, אתה גם אמרת את זה בשבוע שעבר, ידיעה זה והאדם ידע, זה התקשרות. ככל שאתה מבין דבר, דיברנו על זה שבוע שעבר, כשאתה מבין דבר, אתה גם נקשר אליו יותר, אתה מזדהה איתו יותר, אתה מבין אותו יותר.
הגילויים שלו,
המעשים
שלו,
לא נית על
עצמותו.
למה? זה עצמותו.
עצמותו
בוודאי. לא, מה זה אם יש? השאלה אם אני חי את השם או אני מדקלם שיש השם. גם ידיעה, ידיעה יכולה להיות דבר מאוד מאוד קלוש, ויכולה להיות דבר מאוד מאוד עמוק, שאני יודע את זה בכל רמח ושסע איבריי.
הוא שואל איפה השם, בספר, בקור, בקור.
נכון, הנה חינמי, נכון, אמרתי בפירוש, זה לא רק להוכיח, אמרתי את זה, זה לא רק אם, זה כיצד, זה עד אחד, זה הרבה יותר, זה הרבה מעבר, נכון? עכשיו לגבי... כוזרי לא שולח את הגוי, לא, הוא לא שולח את הגוי למעמד הר סיני, מה פתאום? מעמד הר סיני הוא חייב רק את היהודי, כי הגוי גם לא זומן למעמד הר סיני.
שואל אותו, במי אתם מאמינים?
במי אתם? לא, לא, לא אתה. הוא אומר מפורש, זה מחייב רק אותי, זה לא מחייב אותך, כי הוא לא נגלה על אבותיך בהר סיני. הוא נגלה רק על אבותיי ומחייב רק אותי. לא מחייב אותך, אתה לא היית שם.
אבל איך זה יכול להיות? אם המעמד ההיסטורי...
נו, מי הוזמן אליו? למי השם נגלה? למה? נו, את מי מחייב את התורה? לא מחייב את הגוי. הכוזרי, זה כתוב מפורש בכוזרי.
עצם מציאות השם.
מציאות השם לא צריכה את מעמד הר סיני, גם לא לפי הכוזרי. מציאות השם, כל בר דעת יבין את מציאות השם מתוך התבוננות הבריאה. לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא בא בסיני. נכון שאם אין השם, אז אין מי שיתגלה בסיני, אבל לא בשביל זה נוצר. מעמד הר סיני נוצר כדי להוכיח את תורה משמיים. גם לפי ריאלי. של מציאות השם לא צריך את מתן תורה. זה הפקה מיותרת, יקרה ומיותרת. גם לפי ריאל, וזה אין מחלוקת. מציאות השם כל בר דעת מבין מתוך התבוננות במציאות. טוב, בואו, יש לנו עוד דקות ספורות. אני רוצה באמת לקרוא שתי הלכות בהלכות עבודה זרה. הרמב״ם כותב שיש איסור להיפנות אחר עבודה זרה, ויש הרבה פסוקים, אל תפנו אל האלילים, ופן תדרוש לאלוהם למור איך יעבדו הגויים האלה, וסכן גם אני, ויש גם פסוק של ישמרו לכם פנפתי לבבכם, וסרתם ועבדתם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם וכו'. ולא עבודה זרה בלבד הוא שאסור להיפנות אחריה במחשבה, אלא כל מחשבה שגורמת לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה, מוזרים אנו שלא לעלותה על ליבנו, ולא נסיח דעתנו לכך ונחשוב ונמשך אחר הרהורי הלב. למה? מפני שדעתו של אדם קצרה, השכל האנושי הוא מוגבל, ולא כל הדעות יכולות להשיג האמת על בוריו. ואם יימשך כל אדם אחר מחשבות ליבו, נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו. נכון? קשה להאמין שהרמב"ם כתב את זה, אבל הוא כתב. כיצד? פעמים יתור אחר עבודה זרה, ופעמים יחשוב בייחוד הבורא, שמה הוא, שמה אינו, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, ופעמים בנבואה, שמה היא אמת, שמה אינה, ופעמים בתורה, שמה היא מן השמיים, שמה אינה, ואינו יודע עמידות שידון בהם, לוגיקה הוא לא יודע, עד שידע האמת על בוריו, ונמצא יוצא לידי מינות. על עניין זה הזהיר התורה, ונאמר בה ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, כלומר לא יימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה וידמה שמחשבתו משיג את האמת. כך אמרו חכמים, אחרי לבבכם זו מינות, ולאו זה אף על פי שהוא גורם לאדם לתורדו מן העולם הבא, כי הוא לא יודע את השם, אין בו מלכות, כי הוא לא לאו שיש בו מעשה. בקיצור, גם הרמב״ם מודע למגבלות של השכל האנושי, והוא אומר השכל האנושי נרתם לביסוס המסורת והראייה, אבל אין לוותר על הראייה, מה שלדעת הכוזרי אולי באמת קצת מיותר, כי ברגע שישנה ראייה אז בכלל מתי מנה. והרמב״ם אומר לא, כדי לפתח את הצלם אלוהים שבך, את ידיעת השם שמביאה לאהבה ויראה, אתה חייב כל הזמן לבסס ולעבות את ה, את ה, את ההבנה, וממילא גם את האהבה וגם את היראה.
זה קצת אבל כמו
בסדר, אז בשביל זה אדם צריך יושרה אינטלקטואלית, ולרמב״ם היה הרבה יושרה אינטלקטואלית. למשל, הרמב״ם טען על הרבה הוכחות של כאלה שקדמו לכל מיני דברים באמונה, זו לא הוכחה. דיברנו על זה היום בין מנחה לערבית, נכון? שהמטרה לא מקדשת את האמצעים. זה לא סותר, זה שהאדם מבין את המגבלות של השכל, לבין זה שהוא לא יאנוס ויעשה קווץ' ויעוות את השכל רק כדי להגיע לזה, זה לא סותר, הוא עדיין צריך לחשוב ישר. כלומר, הנחת העבודה של הרמב״ם היא שהקדוש ברוך הוא בורא השכל והוא נותן לתורה, ולכן לא תיתכן סתירה. אם יש סתירה, אז אחד מהם לא הבנת כמו שצריך, אבל זה לא אומר שאתה תאבד את היושרה האינטלקטואלית שלך. אחר בתגיד, אני לא מבין. לא נורא, אז עם קושיה לא מתים, לא מסתדר לי עם השכל, שיר את זה וצריך עיון, מישהו יבוא ויפתור את זה אי פעם, זה במקרה הכי גרוע.
של
מה?
של להוכיח את האמונה
שכלית? בוודאי, בטח שכן. בוודאי, השאלה מה? שכלית זה דבר מאוד מאוד רחב. שכלית זה יכול להיות ביולוגיה, זה יכול להיות פיזיקה, זה יכול להיות היסטוריה, בוודאי שכן. יש הרבה, יש, אני יודע מה, כמו ספרים בסגנון של הרב זמיר כהן וכיוצא בזה, הרב משה צוריאל כתב על זה ספרים, בוודאי, בערכים עובדים על זה הרבה, על התבוננות בהיסטוריה, בפיזיקה, בביולוגיה, בפסיכולוגיה, בכל ענפי המדע, כדי לחזק לאמת את מציאות השם. ושוב, מציאות השם לא רק אם הוא נמצא או לא נמצא, לראות את חוכמתו, לראות את השגחתו, לראות את נוכחותו בחיינו, שיהפך להיות גורם חי ומצוי, שיוויתי השם לנגדי תמיד. טוב, נגענו ככה בצורה די מפוזרת כזו, אבל זה טבעם של הדברים. אז בעצם הכנו עד עמוד כ"ט, נכון? עד עמוד, סליחה, כ"ז, בסדר. אחר כך מכ"ז ועד ל"ב הכנו לשבוע שעבר. שבוע שעבר גלשנו גם לאברהם אבינו, דיינו מ-ל"ב ועד למד ד', נכון? ראינו את זה בגדול. ודברי סיכום לסוגיה זו, למד ד' ולמד ה', רציתי שנקרא היום ביחד, אבל עת שהלב חושק, הפנאי עושק, אז כל אחד יעשה את זה בבית. בשבוע הבא נעסוק בסוגיה ב', שלמות האדם, שהיא ארוכה מאוד, היא 30 עמודים, אז לא נגיע לכולה. כל אחד יתקדם לפי כוחו. מעניין אתכם, כלומר, השיעורי בית, זה... נהנים מזה? טוב, אז כל אחד יתקדם כפי כוחו, וכמה שנספיק נספיק בשבוע הבא, אבל בעצם את סוגיה א' פחות או יותר סגרנו, אם כי כדאי למרות לקרוא את הסיכום שהוא מסדר את הדברים. ברוכים תהיו, אין לנו קדיש היום.